כן, תודה.
אמרתי לו, אנחנו לומדים חרד"ל, אז הוא אמר לי לשם הרב סולובייצ'יק שלדעתו שלושת הסוגיות הכי מורכבות בש"ס זה האחד חרד"ל, השני, כן, השני סוגיית קדרין בבבא קמא, אם אתם זוכרים משיעור ב' שלכם, בפרק המניח בדף כ"ח עד למ"ד יש שם סוגיה על קדרין, אז זו הסוגיה השנייה. בהזדמנות, והסוגיה השלישית היא סוגיית הכחשה תחילת הזמה בבבא קמא, היום פרק שביעי בדף ע"ד. ואז אבא שלי עושים משפט שאני חותם עליו, הוא אמר לי, זה מורכב ביכולת לעקוב אחרי השקל ומטר, אחרי הפרטים, אבל בסופו של דבר בסוגיית חרד"ל, אם אתה מצליח להתגבר על המחסום הזה, המושגים ברורים. ולמקום הזה הגענו אתמול, ואני רוצה להמשיך איתו היום, אני לא חוזר ברשותכם, אלא כי מישהו באמת יש נקודה שהוא רוצה להעביר יותר את העמדה של רש"י והארי, באיזה מקום הם הביאו את עולם המושגים של הפרק הזה. נגד זה אתמול סיימנו את השיעור שהצבנו את שיטת רבנו תם, שהיא גם שיטת הרזה בזרחי הלוי, ממש שיטה לומה לגמרי, שגורסים בגמרא אלא אמר רבינה, ומפרשים שכאשר רבינה נכנס לדיון הוא ביטל את האוקימתא של רב פאפה שמדובר בלוקח, ולכן בעצם הוא בנה מחדש עכשיו את כל ההתבוננות על רבא. אכן רבא מודה שלא רק במקרה הזה אלא ברוב משניות הפרק שאין חובה של איסור לסמוך, מותר לראשון לסמוך, ורבא אמר את דבריו רק בבור או בלשון פשוטה. יש פה חזרה לעקרון הקדימות בניגוד מוחלט לרש"י שנטשו את זה, אבל כאן הייתי מוסיף יותר, כשמתבוננים יותר לעומק בדברי רבנו תם, אז מה שמתברר, והרזה, מה שמתברר הוא שזה לא שחזרנו לאותה נקודה, אלא אחרי שנעשה כזה מסע ארוך, בעצם יש פה כמעט דף שלם בגמרא שניסה לבדוק לאיזה מקום אני רוצה להוליך את, הייתי אומר, המרחב המגורים של בני אדם בעקבות הפרק. וכשהוא הלך משנה אחרי משנה אחרי משנה, והטיל יותר מדי הגבלות, הטיל יותר מדי איסורים, יצר מרחב של הרחקות על שם העתיד, כמו של דבר, הגיעו לניסוח מחודש של עקרון הקדימות. עקרון הקדימות, עד עכשיו איך ניסחנו אותו? השני מפריע לראשון. עכשיו עקרון הקדימות מקבל לניסוח חדש. הניסוח הוא על המזיק להרחיק את עצמו. ככה אתה אומר את עקרון הקדימות. שמה אומר העקרון הזה, המשפט הזה? לפי רש"י זה היה, מי שזוהה כמזיק, אנחנו תמיד נגיד לו שהוא ירחיק. לא משנה, הוא ביתר, לא ביתר, הניזק נמצא, לא נמצא. אני, כאילו זה פרק שרואה חלק מהדמויות פועלות כמזיקים. רבן אותם והרזה אומרים, לא ככה דבר. הראשון לא צריך להרחיק שום דבר, כי אני לא רואה אותו בכלל כמזיק. אם אף אחד לא נזוק, אתה לא מזיק. אם אתה שם אילן ואין שם בורות, זה לא נזק לשים אילן. אם אתה שם גפת ואין שם כותל, זה לא נזק לשים גפת. עכשיו לא רק זה, ולכן אי אפשר לדרוש ממך להרחיק. שנית, כן, בבקשה.
בתור מושגים של למדנים, אז זה קל להגיד, כשאני שם גפת, אז זה לא מזיק אם אין שם כותל. אבל בעולם השכנות, סתם ככה, נראה לי זה לא פשוט להגיד בו כן. כי אם אתה שם נזק, אז הוא נזק. למרות שאין שם נזק.
אבל מה נזק?
זה לא באמת נזק.
זה רק נזק, אם הוא יעשה, רק נזק אם תעשה כותל. וכל עוד שאין כותל, זה לא מזיק כלום.
כן,
אז מה צריך אולי לחדש?
זה נשמע כזה רבי יוסי.
מצוין. עכשיו, אבל זה קודם כל, הם באים ואומרים, אתה בכלל לא מזיק. ולכן בעצם הם באים וכותבים, הם בעצם באים וקובעים שהראשון לעולם לא נקרא מזיק. הראשון תמיד נוהג כהוגן, הוא לעולם לא נקרא מזיק, ולכן לא נוכל לעולם להטיל עליו שום עיקרון של הרחקה. כל רעיון ההרחקה יכול לבוא רק על השני, וכאן נכנסת מחלוקת רבי יוסי וחכמים, כי רבי יוסי אומר שגם על השני אני לא תמיד יכול להגיד לו להרחיק, אלא אם כן זה גרי דילי, וחכמים אומרים גם בלי גרי דילי אפשר להגיד לשני להרחיק. אבל ממשיך רבן אותם ואומר שברגע שהיית ראשון וקבעת, שמת שם את הדבר, לעולם לא נבקש ממך להרחיק את זה. גם אם יבוא אחר לתמונה ויגיד זה מפריע לי, אנחנו נגיד לו, אנחנו לא מרחקים מהראשון להרחיק. תמיד מי ששם ראשון, אם אדם שם ראשון, לא חייב להזיז אותו אף פעם, גם הוא אשתו לירקות. אדם שם גפת, לא חייב להזיז.
סליחה? יכול להיות שגם השני
לא מפריע לראשון, אבל אם השני ישים דבר שמפריע לראשון, אז פה נכנס הפרק, כך אומר הבן אתה. פרק לא יחפור מתחיל בשני, שהוא רוצה לשים משהו שמפריע לראשון. שם הפרק מתחיל. המחלוקת ברבי יוסי ברבנן הוא, מה אני יכול להגיד לשני לא לשים? רבי יוסי אומר, רק אם זה גרי, רבנן אומר, אפילו אם זה לא גרי, אם הוא מפריע לשני שלא ישים. כך אומר הבן אתה. עכשיו הפרק מתחיל, בעצם הפרק הוא פרק הרבה יותר מצומצם.
רגע, אבל זה בשלב של רבינה או זה בשלב של מסקנת הגמרא?
זה בשלב של אלה אמר רבינה. כן, זה בשלב של אלה אמר רבינה. עכשיו כשאני קורא בפנים את רבי נתן בספר הישר, אז אני מגלה שזה לא רק שרבי נתן אומר שהראשון לא נחשב מה זה כי כרגע אף אחד לא נזק, אלא אפילו הוא מקבל שם שנקרא יזם. הוא מפתח את אזור המגורם. וגם כשקוראים את רבי נתן ושואלים מה יכול להיות רציונל עקרון הקדימות, אז כאמור רבי נתן מצטט כאן את כל הנושא של על מנת כן מתחיל ישועת הארץ, שאם לא נאמר כן נמצאת המפסיד הארץ ישראל, ולשון אחרת התפיסה העקרונית של רבי נתן היא שאני מפעיל את עקרון הקדימות כעיקרון תחרות, כמעט הייתי אומר, או כעיקרון לעודד פיתוח כלכלי. ואם אנחנו נתרגם קצת את המשמעות של הרעיון הזה, בעצם רבי נתן בא ואומר שהחכמים מעוניינים בשוק חופשי יותר, הם מעוניינים בעצם לא לקבוע מערכת חוקים שנכנסת לכל חור וכל סדק שהיא קובעת את כל מערכות הכללים והחוקים, אלא חכמים מעוניינים יותר במעורבות של אנשים מלמטה. אני קורא עכשיו ספר שנתן לי אבא של אחד מהתלמידים בשיעור ב' שהוא מתכנן אורבני, ספר על תכנון אורבני ששמו מותן ותחייתן של ערים אמריקאיות, משהו כזה, ערים גדולות, לא זוכר בדיוק. לפחות אני אקרא בפרק הראשון, אבל בהקדמה של הספר זה כל הרעיון של הספר. כל הרעיון
של הספר
נכתב בשנות ה-60. והרעיון המרכזי של הספר הוא שכל התכנונים האורבניים הם לעולם לא מצליחים. כלומר, היא מדברת שם הרבה, המחברת על כל מיני שיקום שכונות. נושא שנמצא בהרבה מקומות גם בארץ. היא אומרת שלוקחים בפועל את התוכניות של שיקום השכונות, ואחרי 20 שנה בודקים האם השכונה השתקמה או לא, והפוך, בוא ניקח שכונות עוני שהשתקמו ללא... אז היא טוענת שמה, ככה יכולת עולה מהתצפיות שלה בארצות הברית, ששכונות העוני שהשתקמו זה היה כי התושבים של השכונה שיקמו את עצמם, זה בא מלמטה. ודווקא במקומות ששפכו כסף ועשו כל מיני תכנונים, אז בנו את זה במקום שהוא לא נתן מרחב נשימה לתושבים, ולכן זה גם לא מצליח. בעיקר הרעיון שעולה שם הוא שכל החיות של העיר זה ההפתעות שבה, או ההזדמנויות שיש בה, נקרא לזה.
נתן לי לא תרים כמו מדיין, נגיד מדיין יותר מתוכננת מראש, יש מלא פשלות.
כן,
כנסת למשל לא חשבו
בכלל
לבנות
בתי כנסת,
ואז כל
ה... או מצפון כבר, חמי הזכוי, גם ילדים.
לא, סתם נראה, שתנו לי מראש של מרחב מגורים, תמיד יהיה אפתור, זה לא יכול באמת לנצל כל סנטימטר ולחשוב שככה זה יד סופריה ומביאו, תמיד יהיה...
ולכן בעצם הטענה המרכזית שלה בספר הוא, בוא ניתן לאנשים, תושבי המקום, קצת מרחב, כדי שהם יוכלו, בואו ניקח את הדוגמה של מקומות החניה. אם אני בעל חנות, ואני שואל איפה למקב את החנות שלי, אז אני כבעל חנות אקח לחשבון שהוא נושא החנייה, וכי אני ארצה שלקוחות ירצו לבוא אליי. אני יכול להגיד לפחות בבית שמש, הדברים מלמדים. יש לך סופר ליד מקומות חנייה, באים יותר לקוחות. ואז הטענה היא שהתושבים יזהו הכי טוב את הצרכים של המקום. הם בעלי היוזמה וההזדמנות, הם ידעו בצורה הכי טובה ליצור את האיזון הנכון. אבל בוא ניקח את הדוגמה שלנו. יש לנו פה אפשרות שהאזור הזה יהיה בו ירקות או משם. יהיה בו חרדל או דברים. מה המשמעות של שיטת הרש"י? שאנחנו מחליטים מה יהיה פה. אנחנו מחליטים שזה לגיטימי לשים דבורים, אם אני חכמים, זה לגיטימי לשים ירק, ולכן מה אנחנו באים ומה אנחנו אומרים? אסור לשים משרה, אפילו אם כרגע אין פה ירק או כלום. בן אתם, לפחות הטענה המרכזית שלו, זה חונק את הגרון. לעומת, זאת אומרת, בן אתם, בעצם זה פתוח. אם אחד ישים משרה, לא יהיה ירק. אם אחד ישים ירק, אז לא יהיה משרה. עכשיו, מי יחליט אם יהיה משרה או ירק? לא יודע מה, אני צריך במשנה להחליט אם יהיה משרה או ירק. אני צריך לעשות תקנה שחכמים ישבו כל גדולי הסנהדרין החליטו אם יש משרה או ירק. בוא ניתן לכל מרחב ומרחב, לתושבי המקום, להיות שותפים בעיצוב המרחב שהם גרים בו. איפה המקום שבו אנחנו ניכנס? המקום שבו אנחנו ניכנס הוא שאחד מפריע לשני או אחד מזיק את השני.
או מבחינה בסיסית תפיסת העולם שעולה בדברי רבנו תם היא העדפת עקרון הקדימות כראייה של שותפות בני המקום בעיצוב המרחב וצמצום המעורבות של חכמים. שזה יש נגזרות מיידיות על עיקרון נוסף שאתמול ניסחנו אותו בשיעור שרבנו תם והרז"ח חלקו עליו. כן, בבקשה. מאוד כדאי להיות שם. זה יש נגזרת על עוד עיקרון שאתמול נוסח בשיעור שרבנו תם והרז"ח שניהם חלקו עליו והציעו לו הסבר אחר כך שהעיקרון הזה לא ייאמר, והדבר הזה העלה לפחות על הרז"ח את חמתו של הרמב"ן, אבל הם היו מוכרחים להגיע למקום הזה, והוא עקרון ההדדיות. כי תבינו, עקרון ההדדיות שנאמר אתמול, שמנוסח בפי רבי יוסי, שבא ואומר, אתה לא יכול לדרוש ממני לא לעשות מה שאתה עצמך עשית, הוא נגד כל השפה של רבנו תם והרז"ח, שאומרים, אני מעוניין בעקרון התחרות והקדימות, אני באמת רוצה לעודד את הראשון שיעשה משהו שעכשיו השני בבעיה. זה כל השפה שלהם, כמו כל שפת ההדדיות שתואר אתמול כאיזה גורם מנטרן. צד אחד אני יוצא מערכת חוקים, וצד שני אני אשלה הרחקות, צד שני אני בא מעקרון ההדדיות ואני אומר, אבל בא לך שיש איזשהו ניטרול. עקרון ההדדיות כפי שהוא מנוסח על ידי ככה בברייתא של רבי יוסי, כפי שהיה נראה בפי ברוב דיוני הראשונים, כשאני מגיע לפתחם של רבנו תם ובעל המאור, שהם סבורים שיש פה עידוד הראשון, ועד רבה, תשים נשרה, אני רוצה את הנשרה שלך שם, אז לא ניתן לבוא עם עקרון הקדימות ולהגיד, מה שאתה עשית גם אני עושה, כמעט היא התשובה, שאני עשיתי לא היה בכלל ניזק, זה היה בסדר, אתה עכשיו מזיק, כי אני נמצא. הרי מה היא טענת הרז"ח ורבנו תם? שהראשון לא נקרא מזיק כשהוא ראשון. אז זה לא עקרון הדדי, כי הראשון לא מזיק והשני כן מזיק. ולכן איזה ניסוח הם היו צריכים להציע, שהוא הבת ראשון באמת נראה מוזר, אבל הם היו מוכרחים להציע אותו, הניסוח שהם הציעו אותו, שמקרה כזה הוא מילת הדולות שתיכה. בלשון, אני אקרא את הלשון בפנים, בלשון של רבנו תם, אני קורא הם כותבים ככה, אני מקריא את זה. אומר רבנו תם, ותקנת מעליית ההיא, כן, אלה חרדל ודבורים תרווה ומסקי הדדי. וכאן רוב הראשון עקרון ההדדיות, כמו שאתה מזיק גם אני מזיק, אבל רבנו תם לא יכול לומר דבר כזה, כי אתה הראשון לא מזיק. ולכן תראו מה הוא אומר, מילתא לא שכיחה היא למסמך משום דחייש אפסייד הדידי. אתה אומר, מה שמיוחד פה זה לא ההדדיות, אלא זה מקרה לא שכיח. למה זה לא שכיח? כי למה שהשני יכניס את עצמו לנזק הדדי? הוא לא שכיח הדדיות, כי למה שהשני יכניס את עצמו למצב הזה? הרי הוא מראש ויכנס למקום שיורים עליו. ולכן מה הוא אומר? משום דחייש אפסייד הדידי, ואך תקנת בכדי. לא צריך לתקן תקנות על מקרים ש... שלא קוראים, או בלשון של בעל המאור, אני קורא את זה בפנים, בעל המאור על אותו דבר, בעל המאור מסביר, אני מקריא, אלא חרדל ודבורים תרווה ומסקי הדדי, וכיוון דלא מסקי הדדין לא שכיחה, ולא גזרו בה, ולא מחמרין על בה, לא חוקי הדדי.
אבל אתה מוסחר, אתה עושה את הראשון שנתרנו.
אבל זה בדיוק נגד רבנו תם, כי רבנו תם אומר הראשון כן בסדר. תבין, זה בדיוק המהפך. מי שאומר אני יכול לזהות מאזין גם בלי מיזק, אז הראשון אפשר לזהות אותו כלא בסדר, עושה שלא כהוגן. אבל כל הרעיון של רבנו תם הוא שאני רוצה שהראשון יבוא. אני כאילו מזמין את בעלי המשרה, אני מזמין, אני כל אותם דמויות שמתוארות על ידי הראשונים האחרים כמזיקים, על ידי רבנו תם מתוארים כיזמים, כמפתחי האזור, כבוני ארץ ישראל, כחלוצים. זה רבנו תם זה חומה מגדל, למי שלא ירד לו הסימון. זה אומר, אנחנו כבר עובדות בשטח, ואני רוצה את זה, אני לא רוצה עודף של ביוקרטיה. עד רבה. אז אם כך, יאיר, אי אפשר לבוא ולהגיד, היית קצת לא בסדר? לא, הראשון בסדר תמיד לפי רבנו תם. ולכן, כשהוא בא להסביר את הטענה של רבי יוסי, הוא לא בשם עקרון ההדדיות, אין עיקרון כזה לפי רבנו תם. כי עקרון העל של רבנו תם הוא עד רבו, התחרות, והקדימות, ועידוד הראשון. ולכן מה שהם אומרים הוא דבר אחר, שהוא משתלב, אני אגמור את זה משפט ואז אני אשמח שתעיר, הוא משתלב מצוין בכל ההסבר של השיטה שלהם. הוא בא ואומר, חכמים לא גוזרים במקום הזה, הם לא מתערבים. למה הם לא מתערבים? כי לא צריך אותם. כי מי כבר יצליח לבד לפתור את הבעיה? השוק כבר יפתור את זה. איך הוא יפתור את זה? זה לא כדאי שזה יקרה, ולכן זה לא יקרה. או בעצם מה אני צריך להתערב כשאין פה בעיה חברתית? או בלשון אחרת, השפה שממשיכה לעלות מדברי רבנו תם והרזאי, שאתה קורא פרק לא יח פה, הפוכה מרשי. כשאני קורא פרק לא יח פה, ברשי נראה חכמים ישבו, ראו לנגד העיניים בצורה מעמיקה את כל כללי המוסר, את כל מה שהדינמיקה שקורה בבני אדם, והחליטו לתת מערכת כללים שתביא לצדק חברתי, נקרא לזה, להתחשבות בשני. ובמיוחד רבה של רשי, של המסקנה נשאר שהמזיק תמיד מרחיק את עצמו, כאילו תסתכל אם אתה פוגע באחרים, ואם אתה פוגע באחרים אתה צריך לקחת בחשבון מראש, תמיד תתרחק. זו התנועה שלהם, כאילו כשאתה קורא את הפרק הזה, הצליל שאתה תשמע באוזניך הוא בוא נתערב ונבנה ביחד חברה מתוקנת, אנחנו גם נצליח. רבן אותם הצליל הוא, אתה קורא מרחיקים, 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 באותה מידה מה גם אתה צריך להקשיב בפרק? שזה רק במקרים מוגבלים, רק שזה שייני, רק שזה פוגע כשאתה שייני. אבל באותו מידה רבי אתה אומר, תקשיב מצוין לפרק הזה, שמה עולה ממנו? שמותר לשים משרה ראשון, ומותר לשים תחילה ראשון, מותר לשים אילן ראשון. תקשיב באותה מידה לחצי השני שהיה מובלע, אבל תקשיב לו. זה פרק שבא ואומר, חכמים לא מתערבים בכל דבר, הם מתערבים במקום שבו הם מרגישים שההתנהגות של האחד היא כבר פוגעת בשני. אבל מבחינת הרצון ומידת המורבות של חכמים לעצב את כל המרחב, חכמים לא שם. ולכן אני חוזר להדדיות של רבי יוסי, זה מה שרבי יוסי גם טוען. אז אם השפה הוא שאני לא מתערב, אני גם לא מתערב שלא צריך אותי. ולכן אין עקרון הדדיות לפי רבינו תם והרזה, לא קיים. יש עקרון אחר שנקרא, חכמים צריכים לדעת במינימום איפה להתערב. שזה לא שכיח, לא מתערבים. שצריך, מתערבים. זה היה אבל ברק יצביר קודם. כן,
יש. אם יקרה גם שרבינו תם יודע שגם הראשון צריך להרחיק את עצמו,
זה קיים רק במקרה אחד, שכבר בעצם הפעולה הוא מזיק, שדעת רבינו אותם במקרה הפרק זה רק בבוא. כי כל מרה הוא מרה. עכשיו אם תמצא עוד מקרה שעונה על התכונה הזאת, שהראשון לא רק מציב דבר, אלא תוך כדי זה הוא פוגע ברכושו של השני, אכן יהיה אסור. הייתי אומר את הדבר הבא, כשלמדנו את רבה, אחד מהרעיונות שעלו, שלכל שדה יש פוטנציאל לשדות, ולכן אני פוגע בזה שאני מונע את פוטנציאל השדות שלך. אז זה רבן אותם חלק מכל וכל. אז בא רבן אותם והוא אמר, השאלה למה האזור מיועד, את זה ייקבע לפי העובדות בשטח. זה מה שרבן אותם אומר. העובדות בשטח יקבעו. אני יכול למנוע רק אם אתה שובר ממש את הרכוש לשני. פגיעה ביהודים, כלומר תכנון, נקרא לזה עוד פעם, רבן אותם עשוי לבורות, זה תכנון, כן? כל פרופסורים בטכניון תכננו משהו, זה נקרא עשוי לבורות, רבן אותם אומר, זה לא מעניין אותי. אני נותן לעיר לנשום שהעובדות יקבעו בשטח. לא מתערב, כך אומר רבי אותם. בסדר?
למרות ש... אבל השאלה כאילו מה זה יהוד השטח? האם מישהו אחר יעיד אותו מבחוץ, או שהשטח עצמו גיאוגרפית מתאים למשהו?
אז אין דבר כזה, רבי אותם אומר. אתה אומר, בסופו של דבר זה יקבע לפי העובדות. אני גם אגיד את הדבר הבא, אם אנשים יקשיבו טוב לרבי אותם, וידעו שלפי העובדות זה יקבע, איזה אווירה זה ייצור? אז ההוא שרוצה גם ירוץ. או בלשון אחרת, יש ברבנו תם צליל קפיטליסטי מאוד מאוד חזק, שאני מבקש להוסיף הערה שהרב יעקב ככה העיר את עיניי, שככה החלפתי איתו רשמים על הרבנו תם הזה, וגם דיברתי קצת עם אבא שלי אתמול, והוא אמר לי גם שיש לו גם רושם כזה, שזה לא רק כאן שרבנו תם יש לו יותר תפיסת עולם שמודדת פחות מעורבות, הכרה יותר בתחרות, בשוק חופשי. קחו למשל את הסוגיה של קופין על בידת סדום, שזו שאלה מאוד מאוד דומה, כמה להתערב? מתי אנחנו חוסמים את האנשים שפועלים? מתי אנחנו נותנים להם לעבוד מכוח אינטרסים שהם טוענים לקיומם? אז היה שם בגמרא, אם אתם זוכרים, נכסי דבי בר מריון, טענת רב יוסף, שיכול לבוא אדם ולהגיד זה לא מידת סדום כי שווי עליה כנכסי דבי בר מריון. אז מה עשה שם רשי? חיפש איזשהו גורם אובייקטיבי שמצדיק את היכולת לטעון טענה כזאת. וכאן נעשה רשי, רשי אמר בוא נבדיל בין שדה הבעל לבין שדה בית שלכם. בשדה בית שלכם אין טענה כזאת, בשדה הבעל יש, כי רשי אומר אתה צריך איזשהו נימוק שישכנע אותי שיש ממש בדברים שלך. כנגד זה מה טען שם רבנו תם? שזכותו של אדם לטעון שווי עליי כנכסי דבי בר מריון בלי מה? בלי שום סיבה נראית לעין, או איך זה יתפאר רבנו יונה. ואותו דבר מדהים רבנו יונה, מבט ראשון. בן יונה אומר, היות ואני זיהיתי שאתה יותר חפץ בשדה הזה, אז מה גיליתי? שאתה מוכן לשלם עליה יותר כסף, ולכן זה לא מידת סדום שאני אבקש את השדה הזאת לעצמי, כי אני אוכל לקרוא לך אותה ביותר כסף. ולכן, מה רבן אותם בעצם גילה? שתוך כדי מסע ומתן כלכלי וגילו נקודות התורפה של השני והאינטרסים של השני אני יכול לשפר עמדות ורבן אותם אומר זה לגיטימי רבן אותם לא מדבר שזה לא מידת סדום בעיניו אם גיליתי את הרצונות שלך ואני עכשיו נסה להרוויח כסף מזה יש פה דמיון מאוד מאוד עמוק בשפה הבסיסית של רבן אותם שנותנת יותר מקום להתפתחויות של של השוק החופשי והאינטרסים כנגד רש"י שבשתי הדוגמאות האלה בצורה יותר ברורה מדבר על פיקוח על מנגנון שקובע מלמעלה שזה זה נורא כאילו זה קפיצה מהירה מדי להגיד ישר זה קפיטליזם זה סוציאליזם אבל ודאי שהשאלות האלה מתעוררות גם בתוך השיח הכלכלי כלומר, השוק חופשי, כל ההנחה שלו היא שהוא מעודד יזמות, הוא מעודד פיתוח. ההנחה של הקשר לקפיטליזם גם שהוא בסופו של דבר טובת כולם. יחד עם זה, כולם מכירים את פגעי הקפיטליזם, או את הקורבנות שהוא משאיר בצד. מול הסוציאליזם, שהרעיון שלו נראה נורא יפה, כן? שבו נשאל כולם הכל, ידאג לצרכים של כולם. מצד שני, השאלה המרכזית שלו היא שאלת רבנו אותם. איפה המוטיבציה האנושית? איפה היזמות? זה נושא רחב שאני אשמח להמשיך לדבר איתכם אלא כי הוא מעסיק אותי מאוד שאלה הזאת כן בבקשה מה? אפשר באמצע נושא אבל נגיע לזה כן נמשיך כן תנאו אולי בסדר כן יאיר
זה הרבה רבן אותם בתחילת ה... בדברי אבינה אבל יש עוד המשך לגמרא
בבקשה
שאלה מה... מה נצא לו בסוף כי בסוף הגמרא מוכר הרבי יוסי לרבן
אותם לא בכלל לא קודם כל רבן אותם אומר, הנקודה המחרד אחד רבן אותם היא שאנחנו ירדנו מהצורך שרבינה צריך להגיד שאסור לסמוך, שרב אמר שאסור לסמוך. ברגע שוויתרתי על לוקח, ויתרתי על הצורך הזה. כלומר, אני עשיתי מהפכה נוספת בפרק, במובן שאני חזרתי לקרון הקדימות, אבל בצורה יותר חזקה. עכשיו מה השאלה שצריך לברר, זה מה שהסוגיה עושה, מבחינת רבן אותם, בעיניי זה משני. זה כשאני בא עכשיו ומתאים מגבלות על השני לנסות להבין את השפה שתגיד לי מה המגבלות על השני כלומר אני כבר אחד והשמעית של הראשון אין שום מגבלות אין שום מגבלות עכשיו צריך לכונן את השפה של המגבלות על השני זה מה שצריך וכאן השפה שרבן אותם ראה אותו מצד אחד הוא להגיד אני זק להרחיק את עצמו שלפי רבן אותם עכשיו מזיק אומר שאתה שני כמו שמזיק אומר בהגדרה אז אבל אני זק להרחיק את עצמו אומר אני גם לשני לא בא בטענות זאת הכוונה זה, אני לא בא בת... בעצם אני פחות, עוד פחות מתערק כלומר, אני רוצה להזכיר לכם דברים שאמרנו כשאני אומר אני זק להרחיק את עצמו וזה רבי יוסי הכוונה היא לא שהוא חייב להרחיק את עצמו ואני אומר, זה מפריע לך, תתרחק, אתה לא מפריע. בלשון אחר, כשאני אומר, אני צריך להרחיק את עצמו, זה עוד דרך להגיד שאני לא דורש עוד דרישות ממי, מהשני. או בלשון אחרת, השפה שמיוחסת לרבי יוסי, אני צריך להרחיק את עצמו, המשמעות שלו היא, אני לא הגבלתי בכלום את הראשון, ואני גם ממעט בהגבלות על השני.
אז זה שהראשון עשה ירק, כי הוא היה יזם, והראשון וזה, השני מה שם לו משרה, ודופק אותו.
יפה מאוד, עכשיו בוא עכשיו אנחנו נבנה את המהלך לפי לשונו של רבנו תם עצמו הוא כותב מפורש בספר ישר זה גר ידילה כך הוא כותב רבנו תם אתה עכשיו מנסה שאני אבין מה שאתה רבנו תם כחכם אז אני חוזר איתך לספר ישר ואני מקריא לך, אומר רבנו תם ואילכתה כרבי יוסי זה קטע מתוך ספר ישר זה כל ענך דמתניתי מודילו רבי יוסי דמזיקינין בגר ידילה דזימני דאלתר מתיאלה דזקה חוץ מהאי דמשרה וירק דפה לגלי רבי יוסי דלא גרדי לימינו וכן עכשיו אם אני חוזר לדוגמאות שלך אז מה יש בסופו של דבר רבן אותם להגיד אז רבן אותם בשם השוק החופשי ופה זה בדיוק רבי יוסי כמו שהראשון בשם היזמות יכול לשים דברים שהשני לא יכול לחסום אותו כי זה לא מפריע רבן אותם אומר שאני גם בתור שני יכול כי זה כביכול הדדי, כן? אני יכול גם לשים דברים אם הם לא מפריעים. ורבי יוסי חושב שמה ההגדרה שמפריע? האם בזמן שאני שם אותו, מה הוא עושה? הוא מזיק. וכל המקרים שבזמן שאתה שם אותו מזיק, אני אתערב. אבל אם אתה עושה פעולה שנראית ניטרלית ותמימה, וגם השני עושה פעולה שבמהותה היא לא פעולת נזק, אני גם לא אתערב. כלומר, זה משתלם מצוין במרחב הרבנותמי, שהפרק הזה הוא פרק שהוא מצמצם מאוד מאוד את מידת המעורבות. זה רבנותם.
בעצם אפשר לבחור את הפרק הזה.
הפוך.
לא, כי בעצם אומרים, תעשו מה שבא לכם.
לא, בכלל לא. תעשו מה שבא לכם, שזה מסחר, שזה פיתוח כלכלי, שזה להזיק, אל תעשו מה שבא לכם. זה לא למחוק את הפרק בכלל. הטענה של רבנו תמי היא שכל מקרי הפרק מוסרים רק על מי שנכנס בהגדרה שאתה מזיק. שלפי חכמים תמיד השני הוא המזיק, לפי רב יוסי השני הוא מזיק עם הוגי רדילה, זה הכל, אבל לא מוחקים את הפרק, הפוך. מוחקים את הרושם המותאם מהפרק, מה שעושים. אתה קורא פרק שאומר מרחיקים, 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 וכשאתה מקשיב לו, אתה חייב להשמיע לעצמך גם את הקול שהוא אומר שאנחנו לא חונקים את חיי העיר. זה מה שאומר אתה אומר. זה הטענה שלו. באיזשהו
מקום זה החידוש הגדול, כי זה הפוך מדיני שכנים. אם הייתי אומר הלכות שכנים, אז הייתי בטוח שיש דווקא יותר מורבות אחד מהשני, וגם אם אני הראשון, אז
זה... מצוין.
וזה מתחבר?
זה מצוין מה שאתה אומר, כי אחד מהדברים שהטרידו אותנו בלימוד רבה, זה המפגש של פרק ראשון לבין פרק שני. וכאן כשאתה קורא עכשיו את הפרק שני באופן הזה ושם אותו מול פרק ראשון, אתה מבין לגמרי למה יש שפה שונה. פרק א' אין לו שום מימד של עד מעט כאן הכי נשוא את הארץ. מה בעצם השאלה של פרק א', ישנה א' לפחות? מה השאלה? האם אני אחיה בחצר איתך או לבד? זאת השאלה. אין פה שאלות שאומרות האם יהיה משרה או ירק, חרדל או דבורים. איך נפתח איזו פיתוחים כלכליים? למה נהיה את השטחים? כן? זה בכלל, אין פה שום ביקוש והציע, כלום. פרק ראשון, מדבר על משהו אחר. כשאני ואתה עושים אותו דבר, וחיים יחד, והייתה קודם ברירה שנעשה במשותף, ועכשיו אני רוצה להיות לבד, כאן בא פרק א', והוא מדבר בשפה שהיא אומרת, הדדי, להתחשב, וכל מה שדיברנו, וגם שם כבר דיברנו על איזה קריאה, גם לקח אותו למקום אחר. פרק ב' מתאר במהותו, כלומר בוא נחזור להערה, שרק משנה א' מתארת בו מול בו. שאר הפרק מתאר דברים, בעצם הוא מתאר מתח מובנה במרחב חיים, והשאלה היא למה לממש את הפוטנציאל שלו, איך לעצב אותו. זה, פה זה לא חד משמעי איך מעצבים אותו. לכן פה בא רבן אתה ואומר מול נוסח ההדדיות של פרק א', שאומר לך יש חצר, לי יש חצר, אני רוצה שיהיה לך פרטיות. מדברים באמת שפה אחרת לגמרי. כלומר, ההבדל בין הפרקים, פחת השפה הוא ההבדל בין השאלות שמוצבות. בפרק א', השאלה היא שנינו רוצים חצר. עכשיו, רק השאלה, איך זה יהיה? בפרק ב' זה מאבק, כמעט אפשר להגיד, או תחרות, או דילמה, או אתגר, של מה יהיה פה? האם יהיה פה חנויות, יהיה פה מספרות, יהיה פה זה, יהיה פה זה. זאת שאלה שהיא שונה לגמרי. לכן יש שפה אחרת בפרק ב'.
דווקא העובדה שזה כאילו מאוד מאוד דומה, וכאילו מן הדבר הזה של ששותפים וכאילו מיותר הפרק הזה, זאת שמעצימה פה את הנקודה והופכת את זה לגאון תחרותית של ועידוד בעצם של איזושהי תחרות סמויה ומדה מסיימת להבדיל מהפרק הראשון שהוא בעצם כאילו מאוד סטטי במצב שלו, מאוד מיישב, מאוד...
נכון, אבל פרק ראשון, זה הכל במשנה האחרונה. עד חולקים את החצר עד שכל אחד יקבל חצר גם כן. בפרק א' לא נמצא בכלל המתח של פרק ב', לכן הוא מדבר בשפה אחרת, אל תייבא אותו.
אני רוצה לכאורה מהפרק ראשון, זה כאילו היה אמור להיות אותו דבר, וזה העצמה של זה, שזה...
נכון.
זה חברה של שני אנשים שנמצאים בתוך חברה שיש לה... חשיבות לתחרותיות כי היא רוצה לצעוד ביחד במובן קפיטליסטי כמו שאנחנו מדברים.
כן, מצוין, כן,
אין לך שתי הערות. ההערה הראשונה, הראשוניות הזו פוגעת בכל זאת. כולנו מכירים בירושלים את עמק המצלבה. מישהו בנה שם בית, הבית הזה פולש לתוך הכביש הראשי. זה עלה מחיר של הרוגים ופצועים.
זה הפוך, הבית היה לפני הכביש.
אני ראשון, עכשיו תוכנית המתאר, אתה רצית לבנות שם כביש, אין לך אפשרות לבנות את הכביש, אלא עם עיכול הרוגים.
אפשר לעצור אותך, כל נושא העיר, כבר למדנו גם בפרק ב', הוא אחר מאשר בין שכנים. כלומר, כשאתה מדבר מיצירת המרקם העירוני בתוך פרק ב', אז אני באמת מדבר כבר בתוך המשנה בשפה אחרת לגמרי, וזה השפה של קדימות אין לו משמעות. בכל מקרה מה עושים? קוצצים. בכל מקרה, דיברנו על זה, בכל מקרה קוצצים. כלומר,
ובמובן הזה, כבר הבאנו את הדוגמה של הבית הזה, עכשיו שהיית חולה, לדוגמה שדווקא, בפחות מה שאני שמעתי, שהציעו לו פיצויים, הבן אדם לא רצה, לא רצה,
לא רצה,
נכון, בסדר. לפי דיני המשנה, מה שאני מבין, אפשר לגלח אותו גם אם הוא לא מסכים.
אני חושב שלפי המשנה זה ככה, דוד,
הרסני כזה? תראה, אנחנו צריכים לראות את הסוגיה של הכחשים, של המלך שהוא סולל לו דרך וכו', זה שזה סוגיות.
הרב שם אמרו דבר שהוא לא שכיח, אני הייתי משנה או משהו, כי אנחנו יודעים שדי שכיח שיש טיפשים כלכליים, הייתי אומר הוא מזיק לעצמו.
בסדר גמור, זה שיש טיפשים כלכליים זה נכון, והרבה נתם אומרים אני לא מתערב כשיש טיפשות, מתי אני מתערב? כשיש פגיעה, רק שם אני מתערב. והייתי אומר ככה, הרבה נתם אומר אני לא מתכנן את החיים של בני אדם, יש להם את התנועה מלמטה לתכנן, אבל אני לא אתן לעוולות לקרות, זה אני לא אתן.
היה לא שכיחה, ואני חושב שהלא שכיחה לפחות הנצדת, שכיחה למדי
הרבה, ותיאוריות כלכליות אז יש כל מיני אקסיומות שאתם מביאים, ואחד מהם זה שאנחנו מדברים על שוק שבו כל השחקנים פועלים בצורה רציונלית, שאף אחד לא עושה משהו שיגרום לזה לעצמו. אבל בגלל זה, אז הרבה תיאוריות כלכליות הן כל כך אפורות כאנטריוריות שבסוף ביישום שלהם יש הרבה פשלות, כי אנשים לא פועלים ככה.
אתה מכיר את המחקרים של קהנמן שזכה בפרס נובל, שמעת עליו? אז הוא קיבל פרס נובל, הוא בנה מודלים כלכליים שיראו איך אנשים מקבלים החלטות בצורה לא רציונלית. זה נכון.
אני חושב שהנקודה הזאת אליך, אני חושב שאתה שם לדבר בשפה הנפשית. כלומר, יש לו הסתכלות של... לא הסתכלות היא משפטית כתחרות כלכלית, כאיזושהי דינמיקה כלכלית, אלא הרצון שהשכנים ירגישו טוב. כמו שיהיה לי נוח, שדברים שלכאורה אתה לא יכול לדבר עליהם במושגים משפטיים, והפרק השני הוא כאילו הוא הפן התחרותי בו. זאת אומרת, זה שפה אחרת לגמרי, שפה של אנושיות מול כלכל, שכאילו יש לנו איזה אנטי כלפי האנושיות, אנחנו מציגים אותה כעוולות וכל מיני זה, אבל בסופו של דבר אף אחד לא רוצה כי זה ערעור של הפן היציב הפסיכולוגי שהוא קיים בפירוש.
כן,
זה מול הפסיכולוגיה, מול הרציונליות של ה...
כן, זה גם מהדוגמאות של המקרים, שבפרק ישמע זה דוגמאות של שכנים תכלס, ופה זה של עסקים כאילו.
מצוין.
זה בעצם אולי ה...
כן. עכשיו, רבן אותם גייס...
אני חושב שרבן אותם זה גבי אבו.
כן, אתה קיבוץ ניק, זה בסדר.
לא, אתה חלק לגבי אבו. גבי אבו, אני חושב שזה ממש חלש, שאת... אחרי אבו יש כאן איזה... מה זה איזה קש? הרי אין שום דבר מתמוד. לא מזיק, מה זה?
זה לא הגמרא אמרה את זה, כן?
למה דווקא כזה יוצא דופן? זה פשוט לא מובן.
זאת שאלה טובה. מה שאני רוצה רק להוסיף בשולי רבן אותם זה שרבן אותם ניסה לגייס למחנה שלו את רבנו חננאל. וזה קצת יצר דיון ענף בראשונים. באיזה אופן או מידה אכן רבנו חננאל כבר יתרים את שיטת רבן אותם. כי אנחנו כבר למדנו פה בשבוע שעבר, לפני שהייתי בתוך כל יסוד העניינים של חרד"ל, את הפסיקה של רך בסוגיה, שם רבנו חננאל פסק כרב רק בבורות, ולא בשאר מקרי הפרק, ומה היה את ההנמקה שלו? כי זה שינוי התחיקה. וכאן מצד אחד בא רבנו תם, והוא אומר, הנה רבנו חננאל הוא כמוני, כי רבנו חננאל פוסק כרב רק בבורות. אבל כנגד זה באו ראשונים, בראשם הרמב"ן, והטענה המרכזית שלהם, ומי שרוצה כאילו להתחקות אחרי דברי רך, יש איזה ספר פה, אני מחזיק אותו, בנו חננאל לבית מדרשו על בבא בתרא, שניסה לאסוף מצד אחד את כל הציטטות של רך בראשונים, ומצד שני גם מקטעי גניזה. ומה שעולה כשמסתכלים בפועל מה העדויות שלנו, על מה רך אמר, אז כאן מתעקש הרמב"ן שרך אמר שזה שינוי את חיקה, רך לא אמר שהגמרא ביותחת עמוד ב' מצהירה שהיא חוזרת בה. במובן הזה טוען הרמב"ן, זה לא אותה שיטה. כלומר, אין דומה לפרש את הגמרא שבאל אמר אבינה, הגמרא ביטלה את כל העמוד הקודם, לבין להגיד, הגמרא התעקשה לכל אורך הדרך לתת שינוי את חיקה, למי זה לא נוח? מי אומר, אני לא יכול להזדהות עם זה? אני, רבינו חננאל. במובן הזה זה לא אותה שיטה, כי פה חוזרת כל הזמן שאלה שגם שאלתם אותי אתמול. במבחן השיטות. אני ראיתי, אני לקחתי את זה למקום שבאמת מלאים אותי. לזהות השיטות מבחינה המושגית, את ההבנה שלהם, של שפת הפרק, של, של איך נכון שחברה אנושית היא, היא תבנה את עצמה. דרך אגב, חלק מהדילמת שעלו כאן, אני מרגיש אותם גם בחינוך בבית, בעבודה מול ילדים. כמה הורים חושבים שהם יסדרו הכל, או שמבינים שיש איזו אווירה שנוצרת גם על ידי התושבים נקרא להם. זה גם דבר שמטריד אותי בתוך העבודה בישיבה. כלומר, הרמים צריכים להחליט מה לומדים, הרמים צריכים להחליט הרבה דברים, יש בישיבות רמים הרבה פעמים אווירה כזאת. כאילו, מדבלים איזה נושאים, כאילו, ואנחנו עכשיו נקבל החלטה, וזהו, עכשיו ככה הישיבה תהיה. כן, סתם, נספר את הסיפור, לא לציטוט, בסדר? דיון עצום על הפסיכומטרי, כן? כן יהיה, לא יהיה. אמר לי אחד מהחבר בשיעור בצורה פשוטה, הוא אומר, אתה באמת חושב שאני אשאל אותך? דוגלי אמר לי. הוא אמר לי, הדבר היחיד שאנחנו שואלים אתכם זה חוץ לארץ, למה? כי אין ברירה, זה הכל, אבל הוא אומר לי, זה מצחיק, הוא אמר לי, זה מצחיק, שעל חוץ לארץ אני אשאל אותך. זה באמת מצחיק, מצד שני, זה מאוד מורכב, כאילו, דוגמה, בישיבת רמים דיברו על הפסיכומטרי ועל חוץ לארץ, אבל אני גיליתי באותו זמן שלא אחד ולא שניים פה במחזור עשו בזמן, אמצע זמן חורף ניתוחי לייזר לעיניים. פעם לא היו צריכים לשאול אותי, לא שאלו אף אחד, ובעיניי הפסיכומטרי יותר הגיוני, אני יודע שהוא גונב יותר זמן, אבל לפחות הוא בתכנון עתיד. הניתוח לייזר הוא באמת לא חייב להיות באמצע זמן חורף, כאילו כל מה שאני עושה להגיד הוא, אני לא אפתח עכשיו את כל הנושא של הבטלה, מה שאני אומר הוא, אתם חלק מהסיפור, כאילו זה לא, כאילו באמת מה אנחנו נחליט מה עושים בישיבה, באמת אתם חלק עמוק מהסיפור, אז זאת דבר, מה אווירה בשיעור, מה יהיה פה, כן, מה הכללים, הם מלמטה, לכן אני לפחות הייתי מאוד שמח, יותר שותפות שלכם, בקביעת הנושאים, בקביעת הנורמות, ולא רק שניתן שיחות ואתם תעננו בראש, אחרי זה תעשו מה שמתחשק לכם. כן. אבל זה כבר ידוע פה על משהו עמוק, עזבו קפיטליזם. בסדר, בכלכלה זה סיפור. אבל בכלל, במסגרות בחיים להבין שאדם שהוא כאילו, כביכול, הוא מלמעלה במערכת, שלא ישלט עצמו, שהוא, מה מידת הכוח שלו, והיכולת שלו באמת לתכנן כל דבר. יש לי, אני אומר, מצד אחד הזדהות עמוקה עם רבנו תם בהקשרים האלו, שהוא מבין שהשטח בסופו של דבר יותר חזק מכל דבר, יחד עם זה שאני מוטרד מאוד מהחול העיר של הקפיטליזם בהקשר הכלכלי. בשורש נשמתי אני סוציאל דמוקרט, זה מה שאני הייתי מעדיף מכל השיטות. אבל אם הזדמנות לחזור לזה, אני חוזר לרח. כלומר, עצמו של דבר, הרח עצמו לא מפרש את הסוגיה. לכן אני אומר, מבחן הסוגיה יכול להיות אם אתה מזדהה עם הרעיונות. ואני שם נמצא. מצד שני, בצדק, כמו אתמול אמרת לי, וגם צריך לחזור לזה היום, צריך גם את אמת המידה הפרשנית. כלומר, האם אתה באמת חושב שזה מה שהגמרא אמרה? וכאן אני אומר חד וחלק. אתמול היה לי קושי עמוק ברש"י, אם אני באמת יכול לחשוב שכשהגמרא אומרת בלוקח, היא מתכוונת שהחרדל היה לפני הדבורים. כאילו, זה היה בעיה. ואני אומר גם יחס לרבנו תם, כלומר, מעבר לשאלה אם אתה מזדהה או לא מזדהה עם התפיסה הכללית של רבנו תם, על מידת המורבות של המנגנון, של השלטון, צריך גם לקחת בחשבון את השאלה, האם באמת אחרי עמוד שלם של גמרא, שתרצה, תרצה, 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 שהיא אמרה, אלא אמר אבינה, זה מה שהתכוונה להגיד, שאני חוזרת בי במילה האלה הקטנה הזאת מכל הקו העקרוני שניסיתי לפתח, כולל השאלה, וזאת שאלה למשל שהתרידה מאוד את הרמב"ן, הביטוי על המזיק להרחיק את עצמו, היה לנו ברע שזה הצליל שלו, שהוא בא להטיל חובת הרחקה על מישהו. לפי רבנו תם, מה בעצם הוא בא לעשות? לצמצם את חובת ההרחקה. הוא בא להגיד, כל עוד שאתה לא מזיק, ברור, אתה לא חייב להרחיק. האם באמת זה נכנס טוב בשפה של המילים? כמו, לא, במובן הזה אני אומר, סליחה, מה אמרת?
הגרסה היא לא רק אלה, אבל יש כאלה שמוסיפים חוץ מהמילה אלה, מוסיפים עוד משפטים
ש... ותם הדיקה ירק וכו'. כן, מצוין, אבל אני אומר, כלומר, גם כדאי את מבחן הפרשנות כאילו בתוך המילים עצמם. וכאן אני אומר, יש לי קצת איזשהו קושי בלהניח שבאלה אמר אבינה זהו, עכשיו עשו פליפ פלאפ לכוח הבן. במובן הזה, כאילו הרך אין לו את הבעיה הזאת. במובן הזה, כאילו, כשאני חוזר לרך, הרך שאומר, אני אהיה כמו רבא בבורות, כי זה שינוי את חיקי, הרך כאילו אומר, עד הסוף הגמרא ניסתה לתרץ, רק שאני לא קונה את זה. כן, זה בעצם מה שהרך אומר. שפה אחרת לגמרי, מלהגיד שבתוך הגמרא קרה פליפ פלאפ.
שרבינה כאילו לא קונה את ה...
לא, שהפוסקים הגאונים לא, לא, לא קונים את זה. הרך אומר, הגמרא עד הסוף ניסתה את התירוצים האלה, ותראה איזה דוחק זה.
נו, אז דוחק נוראי. בגלל כל התירוצים, בסוף הזה יש את רבינה, בגלל שהבניין הוא כל כך גבוה, בסוף הוא מתמוטט, ואז בא רבינה...
אוקיי, אפשר להגיד, כלומר, אפשר להגיד ככה.
אם זה היה יותר קצר, אז זה היה יכול להיות יותר קצר.
נימד הדבר הבא, כשרבא אמר את דבריו בבור, זה היה נראה טוב. ואז אתה הולך משנה אחרי משנה, וחוץ מהשאלה, האם אני מצליח לתרץ, אתה בעצם מגיע לעוד דבר. אתה מבין ששיטת רבא מדבר בעל אור גדול, למה היא הופכת להיות? העקה נורא. זה יעיק על כל החיים. כי מה פתאום מתברר? שאי אפשר לעשות המון המון דברים, כשבינו זה לא מפריע לאף אחד. ואז אתה אומר, ידיד, זה כמו קשה שבר את גב הגמל. בסופו של דבר, תירוץ אחרי תירוץ אחרי תירוץ, עד התירוץ האחרון, ואז אמרו באמת, העיר. ואז עשו מהפכה אדירה של בעצם לזרוק הכל.
ישר לך מה יש ככה. זה כבר התחיל מלכירו, לאט לאט, זה נשבר
מלכירו. זה אבדיל לפעילת הקומוניזם.
לא.
אתה אמור להצליח, אבל לא להצליח.
כן, זה רעיון טוב, שאתה יודע.
אני חושב
שפוסקים
כמו
רב, אבל
בעצם...
ורק בבור, ואתה אומר.
בעצם פוסקים כמו הבאי, כמו
הרוח
של
הבאי. כן. כן, עכשיו, כן, בבקשה, מיכל.
להבין אם הרך, מה הרב חושב, זה תלוי באיך הוא מבין את הלוקח.
נכון, אבל אין לנו מספיק רך, אני חוזר, אין לנו מספיק רך רציף על כל הסוגיה. לכן אני חי מהציטוטים, אני עברתי פה על כל ה... גם אסף, אתה עשית את זה. הקטעים עצמם, שהם כאילו הכי אותנטיים מהרך, כי מה שאני ראיתי הם באמת מה שהרמב"ן הוא קורא בהם שהוא אומר זה שינוי הצחיקי לפסיקה הוא לא טוען את זה כטענה פרשנית בסוגיה
אני כרגע ראיתי פה בתוספות ישנים שהם הבינו שהם מביאים את פירוש הרך שהוא פרש את הלוקח כמו רבנותם של בידל טענה שטוענים להורש שאת חייבים להסביר שאלה מה רבינה בחדרה כמו שהתוספות אומר
כן, הנה, פרש רך זה בלוקח שלקח מאדם אחד וטוענים ללוקח ודווקא מילן קדם לא יקוץ טוענים ללוקח, בסדר אבל השאלה המרכזית היא מה רך אומר באלם הרבינה, זאת השאלה
אז חייבים להבין שאלה מהרבינה, התוספות גם אצלנו אומר את זה שאי אפשר להסביר כמו רבנו תם את הפירוש של לוקח אם אתה מבין שאלה מהרבינה זה לא אומר את זה,
לא? כן, נכון, אתה צודק אני שומע ולכן מה המסקנה שלך?
שרך באמת חשב כמו רבנו תם.
חשב כמו רבנו תם, בגלל שהוא טוען שלוקח זה מדין תענינן.
כן.
ודווקא אם אילם קדם לא יקו, תעני לוקח, ולקעתי לקה איזה יקה, ודין יש דמחיל, אבל אם בוא קדם לא תעני לוקח, אין אדם עשוי למחול נזקה. אז הוא בונה את הכל על מחילת נזקים, את לוקח. כך הוא כותב פה. כי ההנחה היא שהראשון, שכשאתה עשית את הפעולה הראשונה, הוא לא המחה.
כמו רבנו תם, עמוד הקודם
טוב, אני אחזור ואני אעיין, בסדר? אני חשבתי שזה סגור אצלי ואני אקבל פרחה. בסדר? אני אחזור ואני אעיין. בסדר? בכל מקרה, יש איזה שאלה. הקושי גם כי אין רך רציף. שאני רוצה בדקות שנשארו לקחת לכיוון ביניים שהתפתח בראשונים, שהוא מופיע ברי מגש, והכיוון הזה, הרמב"ן העלה אותו הרוס שמחתו. מה שנעשה היום מונע תרים מגש עצמו ומחר, אני לא יודע את לוח הזמנים כי הרב רעים לא החליט אם הוא אומר שהוא כללי אז בכל מקרה מבחינתנו אני לא רוצה שנגמור את השבוע הזה שאנחנו לא סגורים על היסודות של הסוגיים הראשונים אמרתי קודם לכמה חבר'ה זה לא תחסום שור בדישו, ככה אני מרגיש לכן אני לפחות מחר אני אשמע מה הרב רעים החליט נתכנן איזה מפגש ולסגור את הרמב"ן שתסגור את השיטות המרכזיות הרי מגרש עצמו, רק שתדעו, שאם הייתם הולכים לרי מגרש בדפוס, בפרויקט השוט, אין שם כלום על הסוגיה. כי זה מהדורה חלקית. אבל בקובץ הזה כאן, יש להם מהדורה שהיא על פי כתב יד מוסקבה של הרי מגרש, שהוא הרבה יותר רחב, הרבה יותר שלם, ושם נמצא הקטע, והוא מצוטט מילה במילה ברמב"ן, גם במלחמות וגם בחידושים. והרי מגרש, מה שעולה בבירור מדבריו, זה שהוא גרס את המילה אלא כי הרי מגש כותב את המשפט הבא ואיפתי לי התירוצה דרב פאפה וממילא התברר דהי מתניתין ליקה לאוקמה דחילקה ירק נמי לא סמיך ואם כן קשי עד הרב יוסי אלא לעולם כי איקה ירק הוא דלא סמיך אבל כילקה ירק סמיך ברור בדברי הרי מגש שהוא גרס אלא וגם ברור בדברי הרי מגש שהוא מעיף את לוקח וגם ברור שהוא גרס בגמרא כנראה את השורה של כי איקה ירק לא סמיך, חילק הירק, סמיך, אותו משפט שנמצא בכתב יד, המבור, בקטע הגניזה, אותו משפט שמפורש אומר שיש פה איזושהי חזרה מסוימת. כלומר, ברור מדברי הרימי גש שהוא עושה פה איזו רוויזיה בשיטת רבא. אבל כשהוא בא להסביר מה הרוויזיה, הוא מסביר אותו אחרת לגמרי מבעל המור ורבנו תם. אחרת לחלוטין. הוא אומר את הדבר הבא. קעת הרבין האשת לפירוש איתה מדמילתה. ושום בקסה ורבנן על המזיק להרחיק את עצמו. הלכך, תם הדיקה ירק הוא דלא סמיך משום דיקה איזקה. אבל לקה ירק, כיוון דאקתי לקה איזקה סמיך, ולא מצי חברי למימר לי למחר ממליכנה ואבידנה ירק, וכיוון דעל המזיק להרחיק את עצמו, הלקה עלי פסידה, דכי ממליך ואביד ירק, הכחמחייב היי לסילוקי איזקה מיני. וכאן יש קריאה נוספת לביטוי על המזיק להרחיק את עצמו, והוא באופן הבא. אני מגש כאן טוען שבעוד שכשלמדתי את הרוב הפרק עד היום, השתמשתי בשפה של השופט דרורי, שצווי מניעה. מה זה צווי מניעה? אל תשים את זה. אל תשים פה אילן, אל תשים פה משרה, אל תשים פה חרדל, אל תשים פה גפת. לפי רבנו תם, אם אין אף אחד, אני שם, לעולם יותר אי אפשר יהיה להגיד לי, תזיז. הרי ניגש אומר לא כך. יש פה לא רק צו בנייה, יש פה צו הרחקה. אם אדם עושה פעולה שהיא מזיקה, אז גם אם הוא היה ראשון, אני יכול לומר לו, מזיקים, מה צריכים לעשות? להרחיק. מה שהגמרא חשבה בשלב הראשון היה, שאנחנו צריכים, יכולים רק למנוע אדם מנסים. אבל אם זה כבר שם, הוא היה ראשון, מה הגמרא חשבה? אני לא יכול לומר לו, תרחיק. ולכן, מה חשב רבא? שהיות ואולי מחר, בוא נלך לדוגמת המשרה והירה. היות ואולי מחר הוא ירצה לשתול ירקות, אם אני אאפשר לך לשים משרה, אז מה יקרה? והוא יבוא לשים ירקות. לא נוכל לדרוש ממך, כמו שרבן אותם באמת חושב, להזיז את המשרה. ולכן אני חייב למנוע מראש את המשרה מלהיות פה. בעל המזיק להרחיק את עצמו, הביטוי הוא שמי שמזיק, הוא תמיד חייב להרחיק את עצמו בלי קשר לשאלה אם הוא ראשון השני. שיש פה מצד אחד צליל רשי, כי מה אומר הצליל? קדימות ויתרתי עליו במקצת, עברתי לנזק. מי שמזיק יהיה חייב להרחיק את עצמו, גם אם הוא היה ראשון, אבל פה הוא עושה מהפכה אחרת, ולכן הוא אומר שאני לא חייב למנוע ממי שמזיק להיות הראשון, לסמוך, כי כשהשני ירצה לשים, אז מה נאמר לראשון? תזוז. במובן הזה זה הולך ככה, דברי רבא נאמרים רק בבורות ולא בכל המקרים, הוא בעצם לא מסביר מה קורה בבורות, אבל אמר ככה, דברי רבא הם רק בקיבור אי אפשר להזיז, זה מה שאתה אומר. אבל אפשר להגיד לך תסתום את הבור, לא, אבל אי אפשר להזיז, אתה צודק. בוא נאמר את זה בצורה, אם אני שמחתי בור ועכשיו השני ירצה, הוא פשוט לא מסוגל טכנית לשים אותו, אבל בכל מקרה הפרק למעט בור, זה כל מרא ומרא. אני שמתי גפת, שאתה תבנה כותל, אתה יכול לבנות את הכותל, רק מה אני אגיד לך, תזיז את הגפת. משרה וירק, אני אגיד לך, אני עכשיו הגיע, אתה שמת משרה. עכשיו הגיע היום שאני רוצה לשים ירק, אז מה אני אגיד, אני שם ירק, תעיף את המשרה, ואפשר יהיה לשים ירק. לעומת זאת, מה קורה בבורות? אחרי ששמת את הבור הראשון, אני אגיד לך לזיז את הבור. אני עדיין לא יכול לשים את הבור שלי, למה? כי הקרקע כבר התקלקלה. אבל לשון אחרת, מה שאומר הרי מגשו, ברבא הבינו בהתחלה שהיות ואני לא יכול למנוע ממי שכבר נמצא אני לא יכול לדרוש ממנו הרחקה, לכן אני מראש לא אתן לו להיות שם. אבל כשאני מגיע למסקנה, וזה פירוש הביטוי למזיק להרחיק את עצמו, מי שהוא מזיק, אני תמיד יכול לדרוש ממנו להרחיק גם אם הוא היה ראשון. היות והגעתי למסקנה הזאת, שאפשר גם צווי הרחקה, שזה נגד עקרון הקדימות, במובן הזה הוא שותף לשפה של רשי. הוא ממשיך לתאר איזה דמות, את הדמות פה כדמות של מזיק. אבל לשון אחרת, ברור לפי הרי מגש, שאני יכול לקרוא לך מזיק בלי קשר לשלם את הראשון השני. ולכן גם ברור ממנו, זה הרמב"ן יפתח את זה לגמרי, ממש, על ראש שמחתו, ברור שאני יכול לקרוא גם לראשון מזיק. ולכן גם ברור שאיזה עיקרון אני יכול לשמר, עקרון הדדיות. כלומר, אם רבן אותם והרזה, כל החידוש שלהם היה, הראשון לא נקרא מזיק בכלל. הם כן אומרים, אני מסוגל לקרוא בפרק הזה לזהות התנהגויות מסוימות כהתנהגויות של נזק. וברגע שאני מזהה התנהגות כזאת של נזק, עליו אני מטיל את חובת ההרחקה, ולא מעניין אותי אם היית הראשון או שני. זה ממש לא מעניין אותי, זה פרק שמזהה מזיקים, והוא אומר הם חייבים להרחיק. אלא מה? היות ואני יכול לומר לך שאתה תרחיק למרות שאתה את הראשון, לכן אין לי סיבה למנוע ממך מלהיות פה, כי אני אוכל להסתדר איתך. ולכן הגיע בעצם למסקנה של רבינו טעם וערך, ותוך כדי הסבר אחר לגמרי של הביטוי על המזיק להרחיק את עצמו, הוא בעצם שעולם העקרונות של הפרק או מילים אחרות, הרי מגש מה שהוא הצליח לעשות או למה שהוא עשה מבחינת המיפוי של השיטות העיקריות בסוגיה, הוא ליצור שיטת ביניים. שיטת ביניים שמצד אחד היא לא חונקת, אני חוזר לביטוי הזה, לא חונקת את המרחב ההזדמנויות של תוארות בפרק, כי כשזה לא מפריע הוא מרשה לך לעשות את זה.
אתה לא תעשה את זה, אתה יודע שמחר הוא יבוא
מציאה, שפות אבל הוא רוצה לך שבמובן הזה הוא אחר לגמרי מרבן אותם, כי רבן אותם אמר אתה תתפוס ותגדיר למה השטח מיועד. ברי מגש לא אומר את זה. ברי מגש במובן הזה הוא מצד אחד הוא לא מונע אנשים מלעשות פעולות שזה כרגע לא מפריע לשני, מצד שני כמו שאתה אומר בצדק, היות והוא מגדיר אותם כמזיקים, אז גם הוא יטיל עליהם חובת הרחקה כשהשני יבוא, כבר יש פה ביטול של עקרון הקדימות. שנית, הוא יצר אי כדאיות אולי להיות הראשון, אבל בפורש דבר למי הוא השאיר את ההחלטה?
לעצמו.
עדיין השאיר את זה לבעל המשרה, לבעל האילן. כלומר, הרי ניגש במובן הזה השאיר את מרחב ההחלטה בכל זאת מלמטה. אז יש פה בקצת מרוון אותם שהוא אומר, אני לא אצור עודף כללים שאסור לשים משרה כשהוא לא מזיק, ואולי הוא לא ישים ירק אף פעם, אולי הוא אף פעם לא ישים כותל, אז אני רוצה לשים גפת, בבקשה, אז תמנע את זה ממני. מצד שהיא תדע שאתה מסתכן, למה? כי הפרק הזה כן מדבר בשפה של הוא מזהה התנהגויות נורמטיביות לשטחים האלה והתנהגויות מזיקות. במובן הזה הוא בא בטוען עקרון הקדימות לא יכול להפקיע ממך שם מזיק. זה בעצם הרעיון המרכזי של הרי מגש.
אבל מי קובע שמה שמזיק צריך הוא מזיק? כי יכול להיות שגם ההרחקה היא מזיקה. המשרה מזיקה את הירקות, נכון?
המשרה, כן.
אבל זה שאתה עושים שהם ירקות, זה מזיק את המשרה, כי עכשיו המשרה צריכה להתרחק.
טוב, אז פה חזרנו עוד פעם, שאתה בעצם...
זה הזכות להתקיים בעצם, זה לא המשרה.
אז כאן הוא את זה ביטל מזמן מהפרק. כלומר, לפי דעתו, אני לא מדבר על ביטול הזכות, אלא אני מדבר באמת על זה שאתה פוגע בדבר עצמו. וכאן הוא מדבר בשפה שהפרק הזה זיהה כל מיני דמויות, הוא כל מיני התנהגויות של מזיקות, והוא בא למנוע אותם. אלא מה? בניגוד לרשי, הוא בא ואומר, אני רק מונע את זה, כשבאמת זה בפועל מפריע. וכשבאמת בפועל זה מפריע, מה אני אגיד? תעיף.
מה רבי יוסי אומר?
אז בוא נקרא, רבי יוסי מתיר בחרדה עליך בקדים לדבורים, שישאר כמו שהוא ולא יחייב להרחיקו מפני הדבורים, שעשה חברו, ולא יתיר כן, ומשרה ויראה.
זה מסדר אותו.
לא,
אבל זה לא מסדר את הגמרא. זה מסדר אותו. מה זה גיר דלרפי, רבי יוסי?
זה לא מסקנת הגמרא גם, זה רק המדע המצאית. אז בוא נתקדם. אז הגמרא אבוקים, נעד ידיד ורם דרבנן אמר, וכאמר לו לדידי, על הניזק להרחיק את עצמו, ואפילו משרה וירק נמי, אין חייב להרחיק, לא שנה בי כירק, ולא שנה בלי כירק. אלא לדיד חוד, אמרי תודה למזיק להרחיק את עצמו, תנח משרה וכו'. וכאן בעצם, מה לחזור הפעם השאר? אז מה בסופו של דבר עקרונו של רבי יוסי? נלך לסוף, שהוא אומר על הניזק להרחיק את עצמו. אז שיטת הרי מגש היא אומרת שחכמים לא הטיל. השאלה היא מה אומר בגרי, אבל אם הוא יהיה כמו רשי, אז חכמים לא הטילו חובת ההרחקה באמת על מזיקים. הם לא יצרו, כן, הם לא יצרו חובה כזאת.
כאילו מנה דבר יפה מאוד, אבל רק
ברבנן. כן, ברבנן. אבל בלשון אחרת זה עומק מחלוקת רבי יוסי וחכמים. שחכמים באו ואמרו, אני מזהה פה מזיקים, ואני חוסם אותם רק כשהם בפועל מזיקים, אבל אני אחסום אותם תמיד. במובן הזה, זה שאתה ראשון לא אומר שאתה לא מזיק. אתה תמיד תהיה מזיק. ורבי יוסי, חזרנו למחלוקת של מה הפיך הגרם. אבל רבי יוסי אומר, זה רק שזו מתקפה ישירה. זה מה שרבי יוסי אומר. כן, זה לא מעלה ולא מוריד. עכשיו, יכול להיות, לא, יכול להיות, אני חוזר לרעיון שהיה הרבה בראשונים אחרי, פשוט לא יודע, ברי מגש, שראשון אף פעם לא יכול להיות גרי דילג. כלומר, יכול להיות שאתה צודק. רבי יוסי, ראשון אף פעם לא היה גרי דילג. כן, זה יכול להיות. מה אתה אומר?
שאלה, אז מה זה
יורד? אוקיי, אז חזרנו לשאלה העתיקה, אבל מבחינת כאילו במקום של איפה, של איפה רבה נמצא, או למה הסוגיה מוליכה את רבה. מבחינת הרי מיגש, היא מוליכה למקום דומה שמצמצמים את רבה רק לבור, מהסיבות שנאמרו, כי לשים בור כבר לא מאפשר לשים בור לשני. לעומת זאת, בשאר המקרים אני מאפשר, כלומר יש פה משהו מהמרחב התמרון הרבינו תמי, שנותן מקום פחות לחסום את הדמויות. מצד שני, בפירוש זה לא רבינו תם, כי בפירוש כמו שנאמר פה קודם, שבפועל יבוא השני אני אעיף את המזיק, ויותר מזה זה מה שאני אמר, לפחות לא כדאי אולי, זה סיכון שאתה לוקח. אבל זה סוג של שיטת ביניים כזאת. אז זה שהרמב"ן אהב את שיטת הביניים הזאת, זה די ברור למה, זה מתאים לשורש הנשמה של הרמב"ן. כי מצד אחד השיטה הזאת הרמב"ן יחשוב, היא תאפשר לקרוא יותר טוב את הגמרא, מצד אחד. הרמב"ן, כמעט כל המבחן הטקסט הפרשני, לדעתו זה יאפשר לקרוא יותר טוב את הגמרא, כולל אני אגיד שהרמב"ן יעשה עוד תרגיל, עוד מהפך בגמרא, כדי להציע לה את הקריאה הכי חלקה. ומחר
נגיד
לא איך הרמב"ן קרא את הגמרא, ויחד עם זה הרמב"ן גם הזדהה עמוקות עם הרעיון שעקרון הקדימות של רבנו תם מפריע לו. הרמב"ן הזדהה מאוד עם הרעיון שאפשר לזהות בן אדם מסוים כמזיק גם אם הוא היה ראשון. או נגיד ככה, אני חוזר לאופוזיציה לעקרון הקדימות, אומר את הרמב"ן, בסופו של דבר שיבוא אדם שבשם כל עקרון החופש הכלכלי, בסדר? וכל יזמות. אבל הוא בפועל יקבע עובדות שהן פולשות או מפריעות לרשות של השני. כלומר, הדבר הזה מפריע לי. אני רוחנית לא... כלומר, הרמב"ן בבירור מוכן לדבר על חלק מההתנהגויות האלה כהתנהגויות נזק. עכשיו, כל מי שזוכר את הרמב"ן הגרי דילי, זוכר? מבין שהרמב"ן היה חייב להגיע לשיטה הזאת. למה? כי הרמב"ן אמר, אני במקום להגיד שכל הפרק גרי דילי, אני מעדיף להגיד דבר אחר. מתי מפעילים גרי דילי? באיזה מצב? שזה כמו סולם, שההתנהגות שלך היא לחלוטין ניטרלית. ברוב מקרי הפרק אני בכלל לא צריך להיכנס לגרי דילי, כי הם כמו פצצות, הם בעצמם מזיקים. כמו הרמב"ן, כבר למדנו בדיון שגרי דילי העצים את שפת הנזק של מקרי פרק לא יחפו. אז איך הוא יכול לחשוב כמו רבנו תם והרזה, שאם אתה ראשון זה מותר? מי שמע ברעיון כזה? אלה כעניין טיבות, שראשון מקבל זכות להזיק לחברים שלו, מי שמע דבר כזה? לכן אומר הרמב"ן פשיטה שהמקסימום שאני יכול להגיד הוא שאני אאפשר לך לשים את זה עם כל עוד שזה לא מפריע לשני. ברגע שזה מפריע לשני, עוד הרמב"ן אומר שגפת זה מזיק וכל הדברים האלה הם מזיקים, אז לא ברור שאני אגיד לך לאוף. כמו הרמב"ן בגלל הקריאה שלו בגרי דילי, בעצם סוג השאלה שלך יאיר, אז מה רבי יוסי אומר? ואז הרמב"ן קרא את רוב הפרק כפרק של מזיקים, הוא היה חייב להישאר בשפת הנזק. מצד שני הוא לא רצה להגיד רשי וראי, זה היה נראה לו מוזר גם בפרשנות, ולכן הרמב"ן בחר איזושהי דרך ביניים שכאילו ניסתה ללקט הכי טוב מכולם וליצור איזושהי שיטה חדשה. אז בעזרת השם מחר אני אגיד לכם, אני אציע שעה שזה נוח לכם, בסדר? כי אתם צריכים למטה להגיד לי אתם מוכנים, אבל נשתדל, אני רק שנסיים את הלימוד של העיון השבוע שמסודר לנו בראש, רש"י, רי, רבינו תם, רך, רי מיגש ורמב"ן. בסדר, תודה רבה.